על המוזיקה של התוכנית הזו, נכון? ממש כיפית.
אני רק מרגישה צריך לתבוש מעיל כזה ולהסתובב עם זכוכית מגדלת. יש בזה משהו בלשי כזה, לא?
כן, יש בזה משהו בלשי. אני מדמיינת כזה ריקוד בגשם עם מטריה.
אבל עדיין אנחנו עם מעיל גדול.
כן, אני חייבת לשתף את המאזינים שתמיד לפני שאני מתחילה להקליט, ואני עושה כזה בדיקות לפני שהאורחים מגיעים, אז אני שרה לי עם המוזיקה בכיף, ואני אומרת, אולי הפעם בפרק אני אעיז ככה להצטרף למוזיקה ולפצוח בשירה.
השמחה שאז תיתי.
כן, אני גם שמחה, כי אני באמת אוהבת את המוזיקה, גם לפעמים סתם לפני השנה, אני מזמזמת לי אותה. אז שלום מילה.
שלום יהודית.
מה שלומך?
נהדר.
איזה כיף שאת כאן.
נהדר להיות כאן.
אני חייבת להגיד לפני שאני מציגה אותך באופן פורמלי, שהיה נורא כיף שאיך שהגעת ככה, הסתכלת מסביב ואמרת איזה יופי, וזה כבר נתן איזה אווירה נעימה שאנחנו נכנסות איתה לפרק.
תודה, כי באמת מקסים כאן. חבל שלא רואים, אבל אנחנו יושבות בנוף פשוט יפהפה. מקסים פה.
וזה משפיע, אנחנו נדבר על זה היום בפרק שלנו. אז דוקטור הילה רחמים אנגל מגיעה מהפקולטה לניהול, נכון? דוקטורט בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל אביב, והיום את מלמדת במרכז ללימודים אקדמיים. יצא לך גם ללמד באוניברסיטת תל אביב, קורסים בפסיכולוגיה חיובית, וגם במכללה למנהל, ובאופן כללי את ככה מתעסקת בהתנהגות ארגונית חיובית, נכון?
נכון.
איזה יופי. זה נשמע כמו עיסוק מעניין ומגוון.
וחיובי.
וחיובי. יש עוד משהו שככה שוכחנו להגיד שהוא מאוד חשוב?
שאני אדם מאושר באופן כללי, ומקווה שאני מצליחה להעביר את זה הלאה. זאת אומרת, שגם אנשים אחרים יהיו מאושרים.
כן, אז היום אנחנו נדבר על איך את עושה את זה. אני חייבת לספר מאיפה אנחנו מכירות. את מארגנת כל שנה פורום של כל מי שעוסק, מתעניין, חוקר, פסיכולוגיה חיובית, ואת עושה את זה בצורה מתמידה ויפה במשך כבר שש שנים, נכון?
שש שנים, כן.
ואני חייבת להגיד שזה מאוד מרשים ומעורר השראה שאת עושה את זה, ונספר גם למאזינים שזה מפגש שהוא מייצר המון אנרגיות חיוביות, וכל פעם שאני באה לשם, לא משנה על מה ספציפית מדברים ומה מציגים, אני יוצאת בתחושה של איזה כיף להיות חלק מהפורום הזה, מקבוצה של אנשים שאכפת להם מהתחום הזה.
זה באמת נהדר להיות חלק, וזה זו קבוצה של אנשים מרשימים מאוד. כל פעם, אנחנו, חוץ מזה שאנחנו יוצאות בהתלהבות כל פעם, לומדים המון. את שומעת מה אנשים עושים בכל כך הרבה תחומים, כל כך הרבה היבטים שונים. יש עוד הרבה עבודה, אבל עושים גם עבודה נהדרת. וזה באמת נהדר. כיף נורא שהצטרפת.
נכון, תודה. אז על מה אנחנו מדברות היום? יש המון דברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי להיות מאושר יותר, כדי לתפקד טוב יותר, כדי להרגיש טוב יותר. והיום אנחנו בעצם רוצות לצאת בפרק מאוד מאוד פרקטי, שעושה איזשהו ריכוז של ההתערבויות שכל אחד מאיתנו יכול לעשות יחסית בקלות בחיים שלו, כדי להרגיש טוב יותר ולהיות מאושר יותר. אני חייבת לשאול אותך, מה גרם לך ככה להיכנס להתערבויות האלה? למה לעשות את זה?
את שואלת מה גרם לי להיכנס לתחום של פסיכולוגיה חיובית בכלל, או להתערבויות כאן ספציפיות?
לפרקטיקה בחיים שלך. כלומר, איך זה מגיע אלייך?
תראה, אני חושבת שבאמת, לפעמים, אני חושבת שאולי קצת דיברנו על זה קודם, לפעמים את נדהמת מכמה בקלות, כמה בפשטות, בשתי דקות של עשייה של דבר ספציפי, את יכולה לשפר לעצמך את מצב הרוח, או את יכולה לתרום לאיכות החיים שלך במובן הרחב, העמוק יותר. ולפעמים אנחנו נגררים לדברים הדחופים, או שאנחנו מתעצלים בסוף יום להשקיע כמה דקות של מחשבה, או כמה דקות של מדיטציה, או כמה דקות של נימוס, או כמה דקות של אפילו שיחת טלפון עם חברה טובה. מה שזה לא יהיה, דברים שאנחנו יודעים שהם טובים לנו. אבל קשה לנו להביא את עצמנו לעשות אותם. ומאז שאני בתחום הזה של הפסיכולוגיה החיובית, למעשה זו הסיבה שאני בתחום הזה של פסיכולוגיה חיובית, מה שמעסיק אותי זה לא רק מה גורם לנו להרגיש טוב יותר, אלא איך אפשר באמת להביא את זה, להגיש את זה לאנשים, כך שהם יוכלו לקחת את זה בשתי ידיים וליישם ולעשות, להפוך את זה לקל, לפשוט, למזמין.
משהו שהוא נגיש לכולם.
נגיש לכולם, ומשהו שהוא כיפי גם. ואני חושבת ש... זאת אומרת, אחרי באמת שנים בתחום, אני רואה שיש מחקר אדיר, יש ממצאים, יש ידע. זה לא שאנחנו לא יודעים מה לעשות.
אני חושבת שאת מזכירה בדיוק את מה שמשך גם אותי לפסיכולוגיה החיובית, שמצד אחד זה ענף מחקר, כלומר זה לא עכשיו כל מיני עצות בשקל, פסיכולוגיה כן. בגרוש, אלא יש כאן באמת גוף מחקרי שבודק מה גורם לאנשים להיות מאושרים, מה גורם לאנשים להיות חסינים נפשית, מה מאפיין מערכות יחסים טובות, אבל הוא לא רק בודק את זה ככה במגדל השן ושואל את השאלות האלה, אלא יש משהו מאוד פרקטי שנגזר מתוך הדבר הזה. ואני זוכרת שכשאני התחלתי ללמוד את התחום, אני ממש התמלאתי בתחושה של איך אנשים לא יודעים את זה. אנשים חייבים לדעת נכון, את זה כן. כמה שיותר מהר, ועכשיו, ומאז באמת התחלתי ככה להתעסק בהפצה של המסקנות המחקריות והכלים לקהל הרחב. אז בואי נתחיל מלשאול, מה ההתערבות או הכלי הפסיכולוגי החיובי שאת הכי אוהבת?
היה מאמר של זליגמן שמנסה להעריך את ההתפתחות של התערבויות חיוביות, אני יודעת מה, זה היה ב-2003 אולי, 2000, כאילו פחות או יותר, הוא רק הכריז על הפסיכולוגיה החיובית, ואחרי שנתיים הוא פרסם מאמר שבוא נבדוק איזה התערבויות יש בפסיכולוגיה חיובית, ובמאמר הזה הוא מציג את ה-gratitude letter או gratitude visit, המכתב הכרת תודה, ואני זוכרת שקראתי את זה וחשבתי, זה מקסים. אז אני לא אגיד שזה הדבר שאני הכי אוהבת, אבל זה שווה באמת, את ליבך. כן, זה מרגש וזה מקסים.
אז יאללה, בואי נצלול לתוך התרגיל הזה. מה הוא סיפר?
מה שהוא עשה זה הוא ביקש מסטודנטים לשבת ולחשוב על מישהו שהם מאוד מודים לו. לא בהכרח מישהו שהם לא הודו לו בעבר, אבל אולי שהם לא הודו לו מספיק. ולשבת ולעלות על הכתב, על מה הם, מי הוא אותו אדם, על מה הם מודים לו,
מה הם מעריכים
בו, במשהו, עד כמה זה היה משמעותי עבורם.
משהו שהם אולי זוכרים, שהבן אדם השני בכלל לא זוכר שקרה.
אז gratitude letter באמת מדבר על כתיבת המכתב הזה, אבל זליגמן לא נעצר שם, הוא מציע להם לערוך gratitude visit, ללכת ולפגוש את אותו אדם, לתת לו את המכתב ולקרוא את זה איתו. אני יכולה לספר מניסיון גם של מי שיצא לה לכתוב מכתב כזה, וגם בקורסים שלי, כשאני מלמדת סטודנטים בפסיכולוגיה חיובית, זה הדבר הראשון. זה אולי התרגיל הכי פופולרי. זה התוצאות או הדברים, הסיפורים שאחר כך הייתי שומעת היו, את מרחיבים את הלב ומרגשים ויפהפים, והרבה פעמים... את יודעת, זה משהו כמו, הרבה סטודנטים בוחרים לכתוב להורים שלהם, לאמא או לאבא, לבני זוג, למורה מהתיכון, לחבר מהעבר, לחברים טובים מהעובד, כל מיני...
אז בואי נדבר על זה רגע, גם מהזווית של הכותב וגם מהזווית של מי שמקבל את המכתב.
אוקיי.
אז מי שכותב, קודם כל מגיע למקום שהוא מתחבר לרגשות חיוביים כלפי איזשהו אדם בחיים שלו. שזה כבר משהו שגורם לנו להרגיש טוב, נכון? אם אני באמת זוכרת ומרגישה איך מישהו עשה בשבילי איזושהי טובה, איך מישהו עזר לי, איך מישהו היה שם בשבילי ברגעים קשים, או אפילו איך מישהו פשוט השפיע עליי והשאיר איזשהו חותם בדרך שלי, זה משהו שעוד הרבה לפני שאני הולכת לבן אדם השני ומקריאה לו את זה, או בכלל מספרת לו שכתבתי מכתב, אני עם עצמי מרגישה הרבה יותר טוב, כי אני מרגישה ברת מזל שיש לי בכלל בן אדם כזה, שאני יכולה להודות ולהכיר. ואני חייבת להגיד שהרבה פעמים כשאני עושה את התרגיל הזה עם אנשים, אני אומרת להם, קודם כל, אל תחשבו על השליחה, כי זה משהו שהוא קצת מאיים על אנשים לפעמים, אומרים, מה, לא נעים, איפה אני נופל עליו, הוא לא יזכור, אין בינינו קשר יותר, אז אני אומרת, שכחו מהשליחה. קודם כל, תכתבו את זה הכי עמוק והכי רגשי, והכי, מה שאתם מרגישים בשביל עצמכם. מה זכרתם, מה קרה, מה הוא גרם לכם להרגיש, איך הגבתם לזה, איך זה השפיע עליכם שנים אחר כך, ממש תשפחו על הדף את הכל. וזה כבר משהו שהוא מעלה את התחושה החיובית, נכון?
נכון, לתקופה ארוכה משמעותית אחר כך.
אם אני זוכרת נכון, מה שהיה במחקר הזה, זה שאפילו חודש אחר כך אנשים...
חצי שנה, זה מטורף. איפה עוד משיגים אפקטים כאלה לחצי שנה? אבל בואי נגיד אפילו, לא יודעת מה, טעות. נגיד, במחקר הזה כן דיברו אפילו על חצי שנה. ועל חודש אנחנו יכולים לוותר, על חודש שבו נרגיש טוב יותר, בריאים יותר, מאושרים יותר, אבל אני חושבת שהיה אפקט אפילו חצי שנה מאוחר יותר לעומת קבוצת הביקורת, שזה מדהים. אני לא מכירה עוד דבר, פעולה אחת כזאת פשוטה, שיכולה להשפיע עלינו חצי שנה מאוחר יותר. אבל זליגמן הרמומי הוסיף שם את הביקור. ובביקור כבר יש לנו גם אינטראקציה חברתית מאוד מאוד משמעותית, ומעצים שם את התמיכה החברתית, את ה... אנחנו כבר הולכים עוד צעד אחד מעבר.
כשבואו נדבר על מה קורה בביקור, אנחנו אומרים לבן אדם שאנחנו רוצים לפגוש אותו, והולכים אליו הביתה או בית קפה, לא משנה, ומקריאים לו את המכתב, נכון? תוך כדי שאנחנו יושבים, מסתכלים לו בעיניים, ושופכים בעצם את כל מה שקורה במכתב הזה לתוך האינטראקציה המשותפת שלנו.
אבל יש גם קצת מחקר על מה קורה למי שמודים לו. ואנחנו מוצאים שמי שמודים לו, הנטייה שלו אחר, קודם כל, כמובן שזה מעורר בו רגשות חיוביים, אבל גם זה מעורר בו נטייה לשוב ולתת עוד, עוד ועוד. לאו דווקא למי שמודה לו באותו רגע. לכן קוראים ל... הכרת התודה, הרבה פעמים קוראים לרגש המוסרי, או ברומטר מוסרי. אומרים שהכרת תודה היא הדבר שעליו מתבססת חברה אנושית, שבלי הרגש הזה, בלי התחושה הזאת, לא הייתה יכולה להתקיים חברה, עם מה שדואג להדדיות.
איזה יופי. זה ממש משמעותי, לקבל מכתב כזה. תראה, אני מנסה לחשוב על האדפטציה של התרגיל הזה לחיים שלי, והייתה תקופה שהייתי ממש עושה לעצמי טקס של פעם בחודש לכתוב מכתב כזה, ועם הזמן זה התגלגל לטקס שבועי, שבו אני פשוט אומרת לבן אדם בלי מכתב, אומרת לבן אדם מה אני אוהבת בו ומה אני מעריכה בו, וחולקת איזשהו רגש, וזה כל פעם מישהו אחר שככה יושב לי על הלב, לפעמים זו חברה טובה, לפעמים זה מישהו שאנחנו לאו דווקא ביחסים קרובים, אבל נוצרה איזושהי אינטראקציה שבא לי להגיד, תקשיב או תקשיבי, זו הייתה אינטראקציה ממש משמעותית בשבילי, וזה עושה את ההבדל, כי גם אנשים מאוד מופתעים בצורה טובה לקבל את זה, וזה פותח שיח אחר לגמרי מרק לדבר על ענייני דיומה ועל מה שקורה בדרך כלל.
זה מחמם את הלב. אני, לי יצא לכתוב מכתב כזה למישהו שלא הכרתי טוב, אבל הוא באמת מאוד מאוד עזר לי. ואני נדהמתי, וזה היה עוד אחרי תקופה ש, את יודעת, אני מלמדת ומעבירה את התרגיל הזה, ונתתי לו את המכתב, ופשוט נדהמתי מהתגובה שלו. הוא פשוט נעמד שם, ולא הפסיק להודות לי. אני, להודות לי, אוקיי? אני באתי להודות לו, והוא, תודה, ותודה ש... זה היה, אני יצאתי משם, אני הייתי בהיי כמה ימים אחרי זה, ממש. זה היה, אמרתי, וואו, כמה שלא עשית את זה, וכמה שלא למדת, ושמעת מאחרים, ולימדת, ולחוות את זה, זה באמת היה מדהים. ושוב, אולי באמת כי זה היה אדם יחסית זר. זאת אומרת, הוא עזר לי מאוד, אבל לא היו בינינו יחסים מאוד קרובים. וכשביטאתי את הכרת התודה שלי, הוא פשוט... זו באמת הייתה חוויה מדהימה.
וואו. מעולה. אז בואי ניגש לתרגיל הבא. הקלאסיקה של הפסיכולוגיה החיובית, ובאותו המשך ישיר של הכרת תודה, אולי זה רק בעיניי הקלאסיקה, אבל...
מה, שלושה דברים טובים? אגב, באותו מאמר בדיוק, הוא נותן את ה-gratitude visit, ואת השלושה דברים טובים, count your blessings, או three good things, או משהו כזה.
אז בואי נספר איך הם ערכו את המחקר. מה שהם עשו, הם בעצם לקחו שתי קבוצות. לקבוצה אחת הם אמרו, בואו תכתבו כל יום שלושה דברים טובים שקורים לכם. זה לא צריך להיות דברים ענקיים, גדולים, אירועים משני חיים, אלא ממש ברמת הרגעים ביום. למשל, כמו שתיתי קפה נפלא הבוקר, פגשתי חברה טובה, וזה גם יכול להיות משהו גדול, זה יכול להיות גם התחתנתי, נולד לי ילד, כל מיני אירועי חיים גדולים.
באתי ליהודית ונהגתי כל הדרך בנוף יפהפה, ועכשיו אנחנו יושבות במקום מקסים.
אז ממש דברים גדולים כקטנים כאחד, והמשימה היחידה הייתה פשוט לכתוב את זה לפני שהולכים לישון, וזאת הייתה המשימה, זה לוקח כמה דקות ביום. הקבוצה השנייה, קבוצת הביקורת, אמרו להם פשוט תכתבו דברים שעשיתם או קרו לכם באותו יום, אבל לאו דווקא בנגיעה של דברים חיוביים, אלא פשוט מה קרה. זה יכל גם במקרה להיות אותם דברים, אבל זאת הייתה המשימה. ועקבו אחרי הקבוצות האלה לאורך זמן, וראו ממצאים שהם היו, לדעתי, פערי פיות ביחס לתרגיל. ראו שאנשים שתרגילו הכרת תודה, היו קודם כל העריכו יותר את מה שקרה, הם דיווחו על עצמם שהם מאושרים יותר, הם דיווחו על עצמם שהם אופטימיים, נמרצים, החלטיים יותר, יש להם יותר ביטחון, המערכות יחסים שלהם השתפרו, הם התנדבו יותר, הם נתנו יותר, אפילו מדדים פיזיים כמו ללכת לרופא, ראו שהקבוצה הזו הולכת פחות לרופא לעומת הקבוצה השנייה, שנים יותר טוב בלילה, עושים יותר ספורט. כשאני קראתי את זה הייתי כזה, מה קורה? מה זה הדבר הזה? מישהו עובד עליי. איך זה יכול להיות? שכמה דקות ביום, באמת כמה זה כבר לוקח, גורם להשפעות כאלה. אז רגע לפני שאנחנו מסבירות למה זה גורם להשפעות כאלה, בואי נתרגל את זה רגע ביחד.
אוקיי.
אוקיי. על מה את מודה שקרה לך, בואי ניקח את אתמול, כי היום אנחנו עוד בבוקר.
אוקיי, למרות שכמו שאמרתי, כבר הבוקר יש לי את ה...
אז בואי את היום, יאללה.
כן, הנסיעה הזו הנה בנוף מאוד יפה. וכבר, אני מודה עכשיו, כשאני מסתכלת פה ימין על, על הירוק וה... וגם קצת פורח, נכון? שאנחנו רואות, הפגישה איתך והשיחה איתך מאוד נעימה לי.
איזה כיף.
וגם היה מאוד נעים לתרגל יחד. ובאופן כללי, היה לי גם בוקר נחמד, ליוויתי חצי דרך את הבן שלי לבית הספר, זה היה נחמד שהוא נתן לי את החצי דרך הזאת. כן, היה לי בוקר מקסים.
איזה יופי. על מה אני מודה? בוא ניקח גם את היום, נאתגר את עצמנו. אני מודה על חיוך שקיבלתי מהבן שלי על הבוקר, יש לו קטע שהוא מאוד לא דומה לי בו, שהוא שמח מאוד בבוקר, אני בדרך כלל לוקח לי זמן ככה להתאפס על עצמי, אבל הוא איכשהו מתעורר, חיוכים, זה נותן תחושה ממש טובה לפתוח ככה את היום. עוד משהו טוב שקרה לי הבוקר, זה שקיבלתי איזשהו מייל בתגובה לאחת הפעילויות שהעברתי, שהיה מאוד מפרגן וממש נהניתי לקרוא אותו, וקראתי אותו ככה כמה פעמים בניסיון ממש לספוג אותו.
To save her.
כן. ועוד דבר טוב שקרה היה שאכלתי מנגו, ואני ממש אוהבת מנגו בקטע קצת קיצוני. אז תמיד שואלים אותי אם היה משהו אחד שהיית צריכה לאכול בעולם וזהו, אז מנגו זאת התשובה.
אז את יודעת לענות על השאלה, מה מאכל האהוב
אליי? לגמרי, לגמרי, מנגו בכמויות בלי סוף, אז אכלתי מנגו הבוקר וממש נהניתי מזה. אז זה ככה שלושה דברים שקרו בבוקר הזה שממש נעימים לי. ואני מזמינה כל אחד ככה תוך כדי שאתם מקשיבים לחשוב על מה שלושה דברים טובים שקרו לכם היום. עכשיו, איך את מרגישה אחרי שאמרת את השלושה דברים?
זה נהדר, כי בעצם אני עובד, קודם כל יש לי הזדמנות פתאום לזכור את הבוקר או את היום, ואז אנחנו מתחילים להוציא, ואנחנו רואים שבעצם הבוקר שלנו, היומיום שלנו, מורכב מהמון פרטים קטנים ונעימים ונחמדים. זה, יש בזה, זה בעצם ממקד את תשומת הלב שלנו. אוקיי, זאת המטרה. אנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו בדברים הטובים, שקוראים לנו, שבדרך כלל אנחנו תופסים אותם כמובנים מאליהם. אני מדלגת על המנגו הזה וממשיכה הלאה, אבל הנה עצרנו וחשבנו, איזה יופי שאכלנו מנגו, שישבנו בנוף יפה, איזה כיף שזכיתי ללכת עם הבן המתוק שלי לבית ספר יד ביד. אני לא צריכה לחכות 20 שנה ולהגיד, אוי, זה היה כיף הימים האלה.
האמת שזה מביא אותנו בדיוק ללמה התרגיל הזה הוא כל כך חזק. כי יש משהו, בעצם התרגול היומיומי, חשוב להדגיש, זה לא פעם אחת, אלא כל יום. הסיבה שזה משפיע כל כך, זה בגלל שכשאני מתיישבת מול הדף ומנסה לחשוב על מה אני מודע, אפילו אם זה מאוד קשה בהתחלה, אני בעצם מפתחת סגנון חשיבה חדש, נכון? ממקום שאני רגילה לשים יותר זרקור על החוויות השליליות שלנו, וכולנו עושים את זה, וכולנו חוטאים בזה, זאת הנטייה שלנו, למקום שאני פתאום שמה לב לדברים שהיו שם כל הזמן, מתחת לאף שלי, נכון? זה לא שפתאום החיים שלי נהיים כאלה מדהימים, אלא שיש דברים שהיו שם כל הזמן, ואני פשוט לא שמה לב אליהם.
אנשים באמת מגלים הרבה פעמים התנגדות כאילו למלאכותיות, להחלטה המכוונת, לגבי תרגול הכרת תודה, ובכלל לגבי תרגול. אבל אני אומרת, זה שהתרגלנו לעשות משהו, זה שהוא אוטומטי, זה לא הופך אותו לטבעי. זה שהתרגלתי לדלג מעל אירועים טובים שקרו לי, זה שהתרגלתי לזעוף, לא הופך את זה ליותר אותנטי מלהכיר תודה.
נכון.
אני חושבת שצריך להבחין בין אותנטיות לבין, או לעשות שקר בנפשי, לבין פשוט לתרגל איזשהו... לתרגל איזו תחושה, כמו איזה שריר שאנחנו לא רגילים להפעיל אותו. זה לא מלאכותי, זה פשוט...
נכון.
זה פשוט משהו שאנחנו לא רגילים לעשות, ואנחנו יכולים ללמוד את זה.
ופה חשוב, לדעתי, גם לתת את המענה לזה שאנחנו לא דוחקים הצידה את מה שלא טוב, את מה שלא עובד, את הדברים שקורו לנו והתבאסנו, הם קיימים ויש להם את המקום שלהם, וגם אם נתרגל הכרת תודה, אנחנו כנראה לא נשכח את הדברים הלא טובים שקרו.
נכון.
אלא זה משהו שבא לאזן, הוא בא בנוסף. אז מומלץ לעשות את זה לפני השינה בגדול, נכון?
כן, אני חושבת... כן, אבל אני לא הייתי מתעקשת על זה. אם באוטו בדרך לעבודה זה נראה לך זמן מתאים לעשות, או באוטו בדרך חזרה מהעבודה בסוף יום אז נהדר, אז לכו על זה. אני לא יודעת, אפשר. זאת אומרת, בדרך כלל מציגים את זה כמשהו שכותבים לפני השנה.
אבל
אני ממש לא מתעקשת על זה, כן.
אני חייבת לספר שיצא לי פעם לבקש ממישהו לעשות את זה בזוג ביחד עם אשתו. הוא סיפר שיש כל מיני מתחים שקורים כרגע, ואמרתי לו, למה שלא תתרגלו את הדבר הזה ביחד? ובהתחלה הוא אמר לי, תגידי, מה נסגר איתך? מה הקשר בין מה שאני סיפרתי לך לבין התרגיל אולי נחמד הזה, אבל ממש לא נותן מענה לכל המתחים שלנו שהצטברו. אמרתי לו, תנסה, מה אכפת לך? שבוע. והוא חזר אחרי שבוע עם דמעות בעיניים, ואמר, תקשיבי, יש דברים שלא ידעתי שמסמכים את אשתי, דברים קטנים. לא ידעתי שהיא עד כדי כך אוהבת שירים צרפתים, ולא ידעתי שהיא אוהבת נשיקות בקצות של האצבעות. וכל מיני דברים סופר קטנים שהם פתאום עלו לשיח בנוסף לכל הטרדות של היומיום והלוגיסטיקה שמנהלים בבית, וזה נתן איזון אחר, זה נותן משהו שאנחנו מתחברים אליו לבן אדם, שהוא לא רק דרך התלונות ואיך דפקו אותי היום ואיך הבוס שלי אמר לי ככה ופספסתי את האוטובוס, אלא משהו שמחבר בינינו. ואני חושבת שכל מי שמקשיב לנו, ובכלל, אנחנו רוצים להרגיש טוב לאורך זמן, נכון? אנחנו רוצים לשפר את האיכות חיים שלנו, את הרווחה הפסיכולוגית שלנו, לא להיום ולא למחר. אנחנו רוצים משהו שהוא sustainable, שהוא נשאר איתנו. ועל זה דיברנו שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהכלים האלה באים לתת מענה על איזושהי בעיה. נכון? מה קורה לנו בתהליך הזה?
אז אני חושבת שבעצם זה קרה אולי באופן טבעי, שהפסיכולוגיה החיובית נבנתה כתשובה כמענה אבל בסך הכל על הבסיס של הפסיכולוגיה הרגילה. ואם הפסיכולוגיה הרגילה המקובלת, המיינסטרים סייקולוגי נקרא לזה, הפסיכולוגיה הרגילה מדברת על לאתר את הקושי, את הבעיה ולתקן. אנחנו מדברים על המודל של המחלה. יש איזושהי מחלה שצריך לטפל בה, להגיע מהמינוס הזה לאפס, לאיזון, אנחנו באפס. אין בעיה, אין חרדה, אין... אתה בסדר, אתה לא אומלל עכשיו. אבל אנחנו יודעים שהפסיכולוגיה החיובית אמרה, אוקיי, זה שאתה לא אומלל עדיין לא אומר שאתה מאושר, זה שאתה לא נמצא במערכת יחסים הרסנית, אוקיי, ברכות, טוב שיצאת מזה. אבל זה עדיין לא אומר שיש לך מערכת יחסים בריאה, מצמיחה, פורחת. זה,
זה שאנחנו הכל בסדר, על האפס לא אומר שאנחנו משגשגים.
ומכאן הגיעה הפסיכולוגיה החיובית. כאילו, אמרה, הפסיכולוגיה הרגילה רק מוציאה אותנו מהבור לעמוד על המישור, אבל הפסיכולוגיה החיובית ייקח אותנו להרים ולגבעות של השגשוג וההצלחה והפריחה והמשמעות. אבל איכשהו, אולי בגלל שמדובר בתחומי מחקר נפרדים ושונים, חוזקות מצד אחד ואופטימיות מצד שני והכרת תודה, כאילו תחומי מחקר מובחנים, אז כל תחום כזה יתמקד בלמצוא את את התרגול שבו אתה יכול להעמיק את אותו נושא. אבל עדיין לא קיבלנו איזשהו מבט על, שאומר מה הפסיכולוגיה החיובית יכולה לתת בסך הכל. ואז אנחנו מקבלים כלים שכאילו נועדו לענות על צורך ספציפי. אתה לא מספיק מכיר תודה, אז בוא תנסה להכיר קצת יותר תודה. אתה לא, הקשרים החברתיים שלך לא מספיק עמוקים, בוא תנסה להעמיק בהם. אבל בעצם אנחנו שוב מקבלים איזושהי הסתכלות שהיא ספציפית, ממוקדת ותחומה בזמן, כמו תרופה. שוב אנחנו מדברים על פתרונות קצרי מועד לבעיות. כשהפסיכולוגיה החיובית בעצם לא באה לתת מענה לבעיה, אלא אנחנו רוצים לדבר על אורח חיים שהוא בריא, שמעודד well-being, שמעודד צמיחה וסגסוג.
זו מלכודת שקשה לצאת ממנה, נכון? זו הדרך שבה אנחנו חושבים.
מסתכלים על העולם.
חושבים על בעיה, כן. פתרון, בעיה, פתרון, יש לי בעיה, אני אעשה ככה, יש לי בעיה,
נכון.
אני אעשה ככה.
כשאני סיפרתי על התוכנית הזאת, אז אמרו לי, רגע, אבל את יודעת שאנשי שיווק, אני התייעצתי ככה, בא, איך אני, התוכנית הזאת, בעצם אני מדברת על תרגול יומי לטיפוח well-being, ואני אומרת, כמו שברור לכולם, שלהיות בכושר, זה לא אני רצתי לפני שנה, ולכן אני יודעת שהיום אני בכושר מעולה, לא. את רוצה להיות בכושר? צריכה לרוץ פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, נכון?
זה תמיד.
תמיד, בדיוק. את לא תגידי לי שהיית בכושר, כי לפני שנה עשית איזשהו תרגיל. ברור שזה משהו שצריך להתמיד בו. וכך בעצם הפסיכולוגיה החיובית, יש לה כלים נפלאים, אבל להיות ב-well-being זה אומר שאתה מטפח את זה באופן יומיומי.
נכון, זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד בו, נכון?
בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו צריכים לעבוד על הכושר שלנו. אני חושבת שהיום בעולם המערבי, לכולם ברור שכושר זה משהו שאתה צריך לעבוד בו. אז תירשם לשיעור כזה, או תצא לריצה, או תצא להליכה. את יודעת מה? אולי הרבה אנשים גם לא עושים את זה, אבל זה במודעות שלנו.
כן.
שאנחנו צריכים לדאוג ל-well-being הפיזי שלנו. ולמעשה, אבל כשאני מדברת על well-being, אני מדברת גם על, על האספקט הפיזי, כמובן. אבל כן, זה משהו שאנחנו צריכים לתרגל, ואולי מכאן מגיעה ההצעה שלי, שאנחנו נפסיק להסתכל על התרגילים האלה, או על יישום של פסיכולוגיה חיובית, כעל התערבויות. אפילו המילה התערבות היא מילה שיש בה, היא מעדרת קצת קלינית, נכון? התערבות, יש בעיה, בואו נתערב ונטפל בה. אז כל ההידוד הזה, כל הרמיזות האלה למשהו שלילי שאנחנו צריכים לתקן, בעיניי אנחנו צריכים להפסיק עם זה, ולהתחיל לדבר לא על תרגיל פה, תרגיל שם, אלא על קיום, על שגרות.
הרגלי
אושר. בדיוק, הרגלים, שגרות, רוטינות, אורח חיים שיש בו well-being.
מעולה. אז מה השגרה שאת מציעה?
כמו שאמרתי, ניסיתי לאסוף כל דבר ש... כל המלצה שאי פעם מישהו חקר ומצא שהיא עובדת בפסיכולוגיה חיובית, וככה לדחוס את כל ההמלצות האלה לתוך 20 דקות של תרגול יומי, שבנויות מ4 שלבים, כל אחד של 5 דקות. בשלב הראשון אנחנו הולכים ומחייכים. אני תכף ארחיב לגבי זה, אבל זה השלב הראשון. הליכה עם חיוך קבוע, מתוח, עם סיבה או בלי סיבה, קבוע על השפתיים. בחוץ, מחוץ לבית, מחוץ למשרד, כשיש שמיים מעלינו, 5 דקות אחר כך הן של פעילות גופנית, בעיקר מתיחות, כל השרירים האלה שבוכים אחר כך ומזכירים לנו שהם קיימים עם כאבי גב, אני יוצאת מתוך הנחה שרובנו באיזשהו שלב נרגיש את זה, אז כמה מתיחות כאלה שאומרות תודה לגב ולמותניים ולכל לכל החלקים האלה שעובדים עבורנו כל כך יפה. אחר כך עוד 5 דקות של כתיבה, ובסוף 5 דקות של מדיטציה.
זאת הרוטינה.
זאת הרוטינה. עכשיו, ברור שכל אחד יכול להחליט אם הוא רוצה לשנות, להאריך, לקצר אולי, אני מעדיף ללכת רק 4 דקות, אבל אני אאריך קצת את המדיטציה. אני היום אעשה 15 דקות, ומחר אני אעשה 20 דקות. גם התוכן יכול להשתנות. זאת אומרת, אנחנו תמיד נצא מהבית ונלך 5 דקות, אבל יכול להיות שאנחנו נקדיש את 5 דקות האלה לחשיבה על נושא אחר בכל יום.
וחמש דקות הכתיבה... זאת אומרת, צריכה להיות משבצת בלוז שלכם, 20 דקות, שבה הנושא הוא עבודה על השביעות רצון, על ה-well-being
שלנו, בדיוק. לתוך ה-20 דקות האלה, יש שם ממש מגירות, נגיד, או תחשבי על זה כעל מגע ש... אפשר לצקת כל פעם תוכן אחר. אז יכול להיות שבחמש דקות כתיבה, אני אעדיף בשבוע מסוים לכתוב משהו שקשור למשמעות. אוקיי? אני אנסה לטפח את תחושת המשמעות שלי. ויכול להיות שחודש לאחר מכן אני אעבוד על החוזקות שלי. אבל את המשבצת הזאת, את הזמן הזה שאני מקדישה לטפל ב-well-being שלי, שאני מטפחת, את זה אני מבטיחה לעצמי.
אז בואי נצלול לתוך כל אחד מהפרקטיקות, גם נגלה לכם סוד, שלפני שהתחלנו להקליט, עשינו את זה ביחד, כדי שזה יהיה ככה ממש אותנטי ונרגיש את זה. אז בואי נעבור אחד אחד, נספר גם מהחוויות שלנו, וגם את המחקרים שעומדים מאחורי הדברים. אז התחלנו מהליכה, פעילות גופנית. למה אנחנו עושים את זה?
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד, מה, 5 דקות הליכה זה מספיק? לא, אני אשמח אם תצאו להליכה של שעה. אני אשמח אם... אבל אתם לא תעשו את זה. אז בואו נתמקד עכשיו בהליכה של 5 דקות. קצת נרים את הדופק, קצת. בואו ונצא, נצא מהבית, נצא מהמשרד, נהיה בחוץ. ונשים לב לצבע של השמיים. פעם ביום חייבים לעשות את זה, נכון? להסתכל לצבע השמיים, להרגיש את הטמפרטורה.
איזה צבע היה היום?
אוי, תכלת יפהפייה.
נכון. יש ממש יום יפה.
מאוד. תכלת יפהפייה וסביבה ירוק. אז אנחנו שומעים ציוד ציפורים, ואנחנו מרגישים רוח, אם יש. ואנחנו רואים את האנשים שחולפים על פנינו. אז חוץ מזה שיצאנו ושמנו לב והגברנו קצת את הקצב, את קצב ההליכה ואת קצב הדופק שלנו, אנחנו מחייכות. אנחנו מקפידים על חיוך כל הזמן. עכשיו, אני יודעת שעל זה, שאומרים, מה זאת אומרת? למה שאני חייך אם אני לא מרגיש צורך לחייך באותו רגע? אנחנו נחייך כי אנחנו יודעים, יש יופי של מחקר על זה, שכשאנחנו מחייכים, גם אם זה בלי סיבה, גם אם מישהו פשוט ביקש מאיתנו, יש את המחקר המפורסם עם העיפרון, מישהו ביקש מאיתנו להחזיק עיפרון בצורה שמכריחה אותנו בעצם לשמור על תחושה של חיוך, 5 דקות לאחר מכן אנחנו כבר מדווחים שהתחושות שלנו חיוביות יותר. כי יש איזשהו מסר שעובר, אם אנחנו מחייכים, כנראה שהכל טוב. וקורים עוד דברים, כשאנחנו מחייכים, אנשים אחרים מחייכים אלינו, מה שגורם לנו לחייך אליהם חזרה. אז הרבה דברים, מין שרשרת כזאת של אירועים חיוביים, הוא נקרא לזה positive spiral, מתחילה כשאנחנו מחייכים, גם אם זה בלי סיבה, וכמה דקות אחרי זה פשוט החיוך הופך להיות שם.
לגמרי, יש איזה ציטוט, אני לא זוכרת מי אמר אותו, אבל משהו בסגנון שאנחנו לא יודעים אם אנחנו מחייכים כי אנחנו מאושרים, או מאושרים כי אנחנו מחייכים.
בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, שהמחקר הגיע לזה שזה נכון, וזה עובד פשוט לשני הכיוונים. האמת שיש מחקרים מדהימים בשנים האחרונות על ההשפעה של הבעות הפנים שלנו על הרגשות, ניסיון לבודד מה גורם למה. אני לא יודעת, את מכירה, יש ניסויים עכשיו עם בוטוקס. ויש, למשל, הגיעו לזה שאנשים שהזריקו להם בוטוקס ולא יכלו להביע גועל או פחד, נגאלו פחות ופחדו פחות. בסריקות MRI רואים גם שהם חווים פחות פחד, נדלקים פחות, אז רואים שקשורים לפחד או לגועל. למה? כי הם לא יכולים להביע הבעת הפנים, הם לא יכולים לבטא הבעת פנים של גועל.
זה מאוד הגיוני, נכון? אנחנו יודעים קצת על מה, איך המוח עובד, שיש לנו גם עצבים מוטוריים שמפעילים את שרירי הפנים שלנו, וגם עצבים סנסוריים שקולטים את מה שקורה בשרירי הפנים שלנו, וחוזרים בחזרה למוח ומשדרים לו את מה שקורה. ככה שזה לא מגיע רק מלמעלה, שהמוח שלנו אומר עכשיו, אני מאושרת, אז תחייכי, אלא יש משהו בעצם זה שאני חייכת שמשדר למוח שלי בחזרה, אופס, כנראה שאני מרגישה טוב. זה לא אומר שהכל טוב, זה לא אומר שהכל מושלם, אבל נכון. יש משהו שגרם לי לחייך כרגע.
נכון. אבל לאותן כמה דקות, אז יהיה יותר טוב, גם אם לא הכל מושלם, אז אנחנו נהיה, אנחנו נצא, חמש דקות ההליכה המהירה הזאת, אנחנו נצא עם רגשות מעט חיוביים יותר, בוודאות. ציינתי, אבל השמטתי ככה, ולא לא הרחבתי. חייכו לאנשים שעוברים מולכם. אני יכולה להגיד שאני עושה את זה באופן טבעי, והיום, מבחינתי, כל מי שגר ברחוב שלי, עובר ברחוב ליד, הם השכנים שלי. ובהתחלה זה אולי קצת מוזר, אבל אחרי שכל בוקר אתם עוברים ועוברים שם אותם אנשים, אז יש את הקבועים. ואז כבר זה חיוך, ואחרי כמה שנים זה כבר הופך להיות שיחות, אבל וואו. פשוט תחייכו לאנשים שעוברים מולכם.
את לא מבינה איך טוב. אני מתחברת לזה, כי יש כל כך הרבה סיטואציות כאלה שאנחנו עוברים מול בן אדם, נגיד עושים מסלול הליכה, ואחד בא מהכיוון הנגדי. ויש מין רגע כזה שאנחנו כאילו מתלבטים להסתכל על הבן אדם, להסיט מבט, והרבה פעמים אנחנו בוחרים בהסטת מבט, נכון?
נכון.
אני רגע במקרה אסתכל לצד השני, כי בדיוק היה שם משהו שממש עניין אותי, אני בדיוק אסתכל בפלאפון, כלומר משהו שגורם לי לברוח מתוך האינטראקציה הזו, כי זה מישהו שאני לא מכירה. אבל בעיניי יש משהו שהוא אפילו יותר קל ברגע לעצור, אפילו להגיד כזה, שלום,
בוקר טוב,
שקט,
נכון.
בוקר טוב, אפילו לחייך, משהו בקטע של ראיתי אותך, ראית אותי, אז בוא נעשה איזה נעים, נכון. במקום לברוח מהאינטראקציה הזו. אז בעיניי זה משהו כל כך קטן, אבל הוא נותן תחושה שונה, שבמקום לברוח מאנשים, אני מתחברת אליהם.
נהדר, אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה.
אוקיי, אז רצינו להתעמק בה ללכת מהר. למה כן. ללכת מהר?
קצת תעלו את הדופק, קצת. תעלו את הדופק, קצת תרגישו שאתם זזים, קצת תיתנו לגוף משהו, אני מקווה שמעבר לזה יש עוד הרבה דקות של הליכה או ריצה ביום, אבל אני מניחה שלא. אז בחמש דקות האלה, קצת לייצר משהו חדש של להאיץ את הדופק, לצאת להכניס קצת אנרגיה, קצת אנרגיה.
כן, אנחנו נוטים לשבת כמעט כל היום, נכון? מהאוטו למשרד, לקולנוע, כל אחד ולאן שהוא הולך, אבל אם נחשוב על זה מבחינת ככה אבות אבותינו והאבולוציה שלנו ואיך שנוצרנו, אנחנו לא נועדנו לשבת כל היום, נכון? זה משהו חדש יחסית בקטע של האבולוציה, של פתאום בני אדם רק יושבים. כל היום יושבים ובקושי זזים. ויש הרבה מחקרים על כמה שספורט גורם לנו להרגיש יותר טוב, ואני חייבת לעשות על זה פרק גם. אז אמרנו חמש דקות, הלכנו, חייכנו, אמרנו שלום, מה קורה עכשיו?
אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים הביתה או למשרד, האמת שאפשר לעשות את זה גם בפארק, בשלב הבא אנחנו עושים בעיקר מתיחות. אנחנו מדברים על מתיחות שחשובות, לא יודעת, לגב התחתון, לגב, מותניים, קצת זרועות, קצת רגליים, מתיחות טובות באמת מינימום.
אז אנחנו נעלה, חשוב להגיד, בלינק של התיאור של הפרק, יופיע לינק עם התמונות של המתיחות שאת ממליצה לעשות.
מאוד, כן. וחשוב לי להגיד שכל אחד, יש אנשים שכבר יודעים איזה מתיחות טובות להם. אז פשוט תחליטו שאתם מקדישים חמש דקות למתיחות, כל דבר יתקבל בברכה.
מעולה. אז עוד 5 דקות. מה קורה אחרי זה? אמרת כתיבה.
אחר כך כתיבה. אז אנחנו יודעים שבכתיבה יש משהו מרפא ומשהו חשוב. אז יש כאן כמה אפשרויות. אנחנו יכולים פשוט להחליט שאנחנו באים אל הדף ובאופן חופשי, פשוט כותבים 5 דקות בלי לחשוב ובלי צנזורה ובלי לעצור. אף אחד לא הולך לקרוא את זה אחר כך. אנחנו יכולים פשוט להשמיד את הדף הזה בסוף. יכול להיות אבל שיעלו שם רעיונות נהדרים ואנחנו נרצה לשמור, אבל זו החלטה שלנו, זה משהו מאוד פרטי.
אבל זה חשוב שאת אומרת את זה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, אם מישהו יקרא את זה, זה נורא מביך.
הנה, אני את הדף שלי תכף, קוראת ולוקחת איתי. כי אני כותבת דברים שהם אישיים, ולא תמיד אני רוצה לדעת שהם חשופים. אז יש לכם את היכולת פשוט להחליט שבסוף הכתיבה אתם קוראים את הדף הזה וזהו. אז אפשרות אחת היא פשוט כתיבה חופשית, אנחנו יודעים גם, יש הרבה מאוד מחקר על כל מיני רעיונות שצצים, זאת הדרך שלנו לפעמים לסדר את המחשבות, בעיקר דווקא לאנשים אולי שפחות מדברים עם אחרים, נגיד פנבייקר מצא בין היתר ש...
לגברים זה... הגברים, מה קורה לכם? למה אתם לא מדברים?
אוקיי, אתם לא רוצים לדבר, אז תכתבו.
כן.
אז האפקט של כתיבה על גברים היה טוב יותר מזה של, של נשים. ואני, ושתנו יוצאת מתוך אותה הנחה, זה לא שבאמת זה, זה עובד טוב יותר על גברים, ופשוט מבחינתם זה אחד האפיקים, הם מוגבלים נגיד באפיקים שיש להם, אז הכתיבה הייתה ערוץ מצוין להפנות אליו שורה של רגשות, תחושות, מחשבות.
כן. ואני חושבת שחשוב להסביר למה הדבר הזה משמעותי, כי זה יכול להישמע לאנשים קצת, מה הכתיבה, כאילו מה כזה מיוחד בלכתוב,
כן,
כי זו פעולה נורא פשוטה, נכון? למה שזה יעזור לי? אז מה קורה לנו בזמן שאנחנו כותבים? אנחנו מסדרים מחשבות, נכון? אם במצב הרגיל אנחנו רגילים לזרוק מחשבה מכיוון אחד לכיוון אחר, ואנחנו חושבים בצורה שהיא מאוד מעגלית ונתקעים בלופים, אז יש משהו נכון. בכתיבה שהוא עושה את הסדר הזה בשבילנו, בגלל השימוש בשפה. וכמו שאני מדברת, אני חייבת לסדר את מה שאני רוצה להגיד, אני לא מדברת כמו שאני חושבת, נכון? אז עצם הכתיבה יוצרת איזשהו סדר שעוזר לי לבנות נרטיב, לבנות סיפור, התחלה, אמצע, סוף, מוסר סקל, לקח, מסקנות, שאני יכולה לקחת איתי.
וזה לא אומר שצריך להיות איזה מאסטרפיס, כן? זה לא אומר שאנחנו צריכים לבנות פה. אפשר קטעי משפטים וקטעי מחשבות וקטעי רעיונות, בהחלט, לא לצנזר, אבל בכל זאת, ברגע שאני נאלצת לשים את זה במסגרת של מילים, יש משהו שגרם לי לסדר את הסיפור, את המחשבות. והרבה פעמים באמת זה הלופים האלה. אז אני פתאום מגלה שאני כבר שעות חושבת בדיוק אותה מחשבה כל הזמן. אבל ברגע שכתבתי אותה, יש לי איזה קצה חוט שאני יכולה להמשיך, והנה, היא על הדף, אולי תפסיק להטריד אותי
יותר מזה, כשאנחנו כותבים, הרבה פעמים אני קוראת את מה שאני כותבת, שמבחינתי כתבתי את זה, וזה היה כזה, מה קרה לי, היסטריה, ואז אני קוראת את זה ואומרת, לא כזה נורא, כאילו, הגזמתי. אז משהו בזה שזה נמצא מולנו, כתוב שחור על גבי לבן, מאפשר לנו גם לקחת סוג של פרספקטיבה מתוך הדבר הזה, ולראות אותו בעיניים אחרות.
נכון, לגמרי. אז זאת יכולה להיות באמת כזו, כתיבה חופשית. ויש לי עוד כמה הצעות. אנחנו יכולים, אפשר אגב לכתוב חלומות, לא דיברנו על זה. לכתוב חלומות, זה יכול להיות נהדר, בלי, אנחנו לא נכנסים אחר כך לניתוחים, וזה פשוט לשבת ולכתוב את החלום. לפעמים זה יעלה בנו תובנות מעניינות לגבינו. ועוד אפשרות היא פשוט לענות על כמה שאלות. אז אנחנו יכולים להחליט שבצד אנחנו כותבים את כל מה שאני צריך לכתוב כדי להוריד לעצמי מהראש. זה הרבה פעמים יהיה דברים שמטרידים אותי, כי אני אמורה לשבת ולכתוב עכשיו, אבל אני עסוקה בלחשוב אם אני אזכור לחבות את האש, או אם אני אזכור לשים מפתח לפני שאני יוצאת. אז אני פשוט כותבת את זה, ועכשיו אני יכולה להתקדם. מה המחשבות שאני צריכה כדי להתקדם בכתיבה? ואז אפשר לענות על כמה שאלות. לדוגמה, פה אנחנו יכולים לחבר את זה להכרת התודה. על מה אני מודה? אוקיי, על מה אני מודה היום? על מה אני מודה שקרה לי אתמול? על מה אני מודה בחיים שלי בכלל? או למי אני מודה? זה שוב, אנחנו דיברנו על זה שה-20 דקות האלה הן איזו פלטפורמה שאני יכולה לצקת בכל פעם תוכן אחר. אז אני יכולה להתייחס להכרת תודה. אני יכולה לכתוב על מישהו שאני אוהבת. מה אני אוהבת בו? למה אני אוהבת את אותו אדם? איך הוא גורם לי להרגיש? אני יכולה, התוכן יכול להיות אופטימיות, משהו, זה יכול להיות או משהו שמאוד משמח אותי לחשוב עליו, משהו שמצפה לי בעתיד היום, בעוד שבוע, בעוד חודש. זה יכול להיות זיכרון של איזה אירוע מאוד משמח, החופשה האחרונה שלי, או המפגש שלנו אתמול, לחשוב על מה נותן לי משמעות בחיים. כמובן, לא את כל השאלות האלה באותו יום, אבל לאורך זמן, כן, זה אופציות שיש. לחשוב על החוזקות שלי, על התכונות החיוביות שלי, ואיך הייתי יכולה להביא אותן עוד יותר לידי ביטוי, במקומות חדשים או באופנים חדשים. זה רק כמה רעיונות לנושאים שאנחנו יכולים להעלות. באמת, אחד בכל פעם, לא צריך להגזים.
אז יופי. קודם, לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו תרגלנו את כל הסט הזה, וכל אחד מאיתנו ישבה פה וכתבה. אני יכולה לשאול אותך מה זה גרם לך להרגיש שכתבת? לא אגיד לך, להגיד מה כתבת, אבל איך הרגשת במהלך הכתיבה ולאחר הכתיבה?
אני חושבת שאצלי הכתיבה תמיד מתחילה במין איזושהי דריכות, של מהר יש לי משהו להוציא, או מהר אין לי מה להוציא, או על מה אני חושבת כרגע. ובדרך כלל, אחרי 5 דקות כאלה, או אפילו קודם, זה מדהים כמה זה מהר, מגיעה איזושהי תובנה ושלווה שמגיעה בסוף. זה ממש, בעיניי, כתיבה, כמו מדיטציה, כמו מקלחת. יש בזה משהו
שמנקה.
אני אומרת, אוקיי. הרי את לא שואלת את עצמך לפני המקלחת אם תצליחי להתנקות. אז ככה גם עם כתיבה. לפעמים אנשים אומרים, אני לא יודע מה לכתוב. תיכנס למקלחת, תפתח את הברז, משם זה כבר יקרה. אוקיי? פשוט תעשה את זה במשך 5 דקות, זה יקרה.
זה מה שאהבתי את האנלוגיה. אז את מרגישה איזשהו ניקיון.
כן.
אני היום כתבתי דווקא על חוויה חיובית, לא תמיד אני עושה את זה, אבל היום כתבתי על האירוע שהיה אתמול, שבאמת נפגשנו בהקשר של הפורום, של הפסיכולוגיה החיובית, ויצאתי משם בתחושה שאני ברת מזל, שיש לי אפשרות להיות חלק מהדבר הזה. וכתבתי על התחושה הזאת עכשיו, שמשתקפת בכל מיני מקומות בחיים, אבל אני מרגישה אותה המון במהלך העבודה. אפילו שאני עושה את הפודקאסט הזה, אני אומרת, זה מזל יש לי, שאני יכולה לשבת עם אנשים שהכי מעניין אותי לדבר איתם, ולשמוע את מה שיש להם להגיד, ולהשמיע את מה שיש לי להגיד, ולהתפתח ביחד עם הדבר הזה, וגם לעזור לאנשים אחרים ככה, לשמוע ולהתפתח. אז כתבתי על התחושה הזו, ואיך שכתבתי, הרגשתי אותה כאילו מתפשטת עוד יותר חזק, לעוד מקומות בגוף שלי, למרחיבה עוד יותר את המחשבה שלי עם התחושה הזו. אז זה היה משהו שלי היום הכתיבה גרמה להרגיש.
נהדר. שזה באמת, בעצם תרגלת הכרת תודה באופן טבעי, זה היה המקום שהלכת אליו.
כן.
איזה כיף.
איזה כיף. אז הדבר האחרון ברוטינה שאת מציעה זה מדיטציה, נכון?
נכון.
אז מה זה מדיטציה?
מה זה מדיטציה? אני חושבת שבאמת נחזור לדימוי המקלחת. אין, לא יודע, לא יודע. תפתח את המים ו...
ותעשה מדיטציה.
כן, בדיוק. אבל באמת מדיטציה מבחינתי היא כמו מקלחת, כי אנחנו מעסיקים את המוח שלנו, את השכל שלנו, בכל כך הרבה מחשבות ורעש ובלגן, וקופים עליו לתת תשומת לב להמון דברים קטנים ולא משמעותיים.
כלומר, אין רגע אחד שאנחנו לא חושבים על משהו.
משהו, כן.
מה קרה, מה יקרה, מה עשיתי, איך אני אעשה, למה זה ככה, למה זה לא ככה.
עם עדיפות חמורה לכמה דברים במקביל, ושלא נוגעים למה שאנחנו עושים באותו רגע.
וזכרתי לחבות את האש, כל הדברים האלה שפתאום עולים שם משום מקום, כמו איזה, רגע, סגרתי את האוטו, מאיפה זה בא?
למה הוא אמר את זה בעצם?
הסמלה הזו נראה טוב עליי, זה מדגיש לי את ה-80 כזה. כמו איזה מישהו שכל הזמן עושה בלה 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 בלה.
ממש, בלי הפסקה, וזה כמה קולות כל הזמן. וכמה דקות ביום, פשוט לעצור. אז כמו שאמרתי, גם על המתיחות וגם על ההליכה, ברור שהייתי שמחה אם הייתם עושים יותר, אבל אתם לא הולכים לעשות את זה. 5 דקות ביום זה נהדר. זו מתנה אדירה שאתם יכולים לתת לעצמכם. 5 דקות להיות בשקט. לא צריך לקרות שם שום דבר. פשוט 5 דקות לשבת בשקט, בלי שפיטה. יש המון סוגים של מדיטציה שאפשר לעשות. אני חושבת שבאמת מי שיודע ויכול, שיכול לשבת פשוט 5 דקות, ישיבה נוחה בשקט. מעבר לזה אפשר לחפש סוגים שונים של מדיטציה מונחת. יש המון סוגים של מדיטציית מיינדפולנס שאפשר למצוא באינטרנט.
כן, אני מאוד מתחברת למיינדפולנס. היה לנו על זה גם פרק 11 למי שרוצה לחזור, שעסק במיינדפולנס, ויהיה לנו גם פרק על פסיכולוגיה בודיסטית שייכנס ככה לעומק של הדבר הזה, אבל אני חושבת שמי שרוצה להתחיל והוא לא מכיר יותר מדי, וזה באמת יכול להישמע כזה רגע מה זה לשבת 5 דקות בשקט, אז יש המון אפליקציות שבעיניי הן מצוינות לתרגול. כמה מהאפליקציות שאני אוהבת, אחת נקראת Headspace, עוד אפליקציה נקראת Aura, שיש בה סשנים יותר קצרים, עוד אפליקציה נקראת Calm, כמו רגוע, זה ככה 3 שעולות לי שאפשר להתחיל לתרגל איתן.
נכון, והן, זאת אומרת, לפחות המדיטציות הפשוטות הן חינמיות, נכון? נכון? זה, כמובן, יש אפשרות כן. לתשלום, אבל יש המדיטציות חינמיות, גם ביוטיוב אפשר למצוא הרבה.
לגמרי.
יש Love and Kindness Meditation, היא מאוד יפה. אולי נגיד עליה כמה מילים.
יאללה, תגידי.
זו מדיטציה שאמורה לעודד, טוב, מה זה loving kindness? אהבה חומלת, או משהו בין, כי יש בעיה קצת לתרגם את המילה חמלה, הבנתי שזה לא תרגום אמיתי של המדיטציה הזאת. אבל הרעיון הוא שאתה מתחיל שוב, אנחנו כמובן יושבים בעיניים עצומות, משקיטים את המחשבות, ואז אנחנו מברכים את עצמנו. אנחנו מברכים את עצמנו שנהיה בריאים, ושנהיה מאושרים, ושנהיה בטוחים, מוגנים ואהובים. מתפללים לשלומנו. ואחר כך אנחנו מעלים בעיני רוחנו דמות של אדם אהוב, ואנחנו מברכים אותו. אני מברכת אותך, יהודית, שתהיה בריאה, ושתהיה מוגנת, ושתהיה אהובה, שתזכי לשלווה, שתהיה מבורכת. ואז אני מברכת אותך, ואני עוברת, ואני מדמה, מכר שאין לי רגשות קרובים אליו, מכר, ואני מברכת גם אותו, באותה צורה. ואחר כך אני בוחרת מישהו שקשה לי איתו. לא, אולי לא, אני לא שונאת אותו, כי אנחנו רוצים שזה, בכל זאת משהו שיהיה לנו קל לעשות, אבל מישהו שקשה לי איתו, שלא מעורר בי רק רגשות חיובים, שיש לי גם רגשות שליליים כלפיו מדי פעם, ואני מברכת אותו. ואחר כך אני מרחיבה את זה ומברכת את האנושות כולה.
וואו.
אוקיי, שכולכם תהיו בריאים.
כמו אהבה שהולכת ומתרחבת מהלב שלי אל...
אל היקום כולה.
עד אינסוף.
ממש. ויש לה אפקט נפלא שנמדד, נחקר בשנים האחרונות, כמו זו מדיטציה עתיקה. אבל יש אפקט נהדר לתרגול מאוד קצר של המדיטציה הזאת. אפשר למצוא או loving kindness meditation או LKM לפעמים קוראים לזה, אבל...
אז זה יופי. זה היה,
כן.
מדהים. ממש בא לי להדגיש את הקטע שזה שאנחנו מרגישים טוב מיד אחרי שעשינו את זה, זה לא אומר שכבר אין סיבה להמשיך לעשות את זה. כי זו הנטייה הטבעית של כולנו להגיד, טוב, אני מרגישה טוב, אז יאללה, לא צריך. אז כן, אז לא. כן צריך. זו באמת שגרה שאמורה להיכנס לחיים שלנו, בדיוק כמו שאתם מצחצחים שיניים כל יום, ולא רק אחרי שהיו לכם חורים בשיניים, ככה אתם רוצים לצחצח את המוח שלכם ואת הנפש שלכם כל יום.
נכון.
ולא זה... לוותר בעניין הזה, שאנחנו נוטים לוותר עליו ולהתעורר רק אחרי שכבר צצות בעיות, ואז קצת יותר קשה לתקן. אז איזה כלים דיברנו עליהם היום? דיברנו על הכרת תודה מכמה סוגים, נכון? דיברנו על מכתב תודה ודיברנו על יומן תודות, דיברנו גם על האפשרות לעשות את זה בזוג ביחד עם מישהו, דיברנו על השגרה שאת הצעת שכללה גם פעילות גופנית שהיא מאוד חשובה, גם מתיחות, דיברנו על כתיבה ככלי שהוא מרפא ופורק ודיברנו על מדיטציה. יש עוד הרבה כלים, אנחנו לא נוכל להקיף את כל הכלים בעולם, בטח שלא בפרק אחד, אבל אני חושבת שהמסר הכי חשוב מתוך מה שאת מביאה, זה באמת העניין של תהפכו את זה למשהו קבוע בחיים שלכם, כי משם תבוא ישועה. לא מאיזושהי התערבות חד פעמית. יש דרך אגב המון מחקרים, אולי בהקשר הארגוני דווקא, של דניאל גולמן, שמדבר על תקופת ירח הדבש, נכון? התקופה שאנחנו עושים איזשהו שינוי, ויש תחושה של, וואו, איזה כיף, החיים הרבה יותר טובים, אבל זה לא מחזיק, אם אנחנו לא ממשיכים כל הזמן להזין את זה, וליישם ולתרגל. וזה הערך הכי גדול שלדעתי הפסיכולוגיה החיובית יכולה להביא לאנשים.
נכון, לגמרי.
מעולה. איך היה לך?
טוב.
נהנית?
מאוד.
יצאת בתחושה שבא לך לתרגל עוד?
לגמרי. רוצה?
כן, אנחנו נמשיך בתרגולים, גם איתכם וגם בלעדכם, זה נורא כיף. אז תודה רבה לך.
תודה רבה,
יהודית. אני ממש שמחה שהיית כאן, ואני חושבת שנתת המון ערך. אני רוצה להעריך אותך ולהוקיר אותך על זה שהגעת לכאן, והקדשת מזמנך, ונסעת במיוחד מתל אביב, ואני באמת מרגישה שגם עשית את זה מכל הלב, תודה. ובשמחה
כן,
ובאהבה.
כי אני רוצה שתתרגלו. קומו עכשיו ותעשו את ה-20 דקות האלה. עכשיו ומחר, עכשיו ובימים האחרים. תעשו את זה.
מעולה.
האפקט של זה הוא מדהים.
מעולה.
תעשו את זה, אתם יכולים להיות יותר מאושרים.
איזה יופי. אז תודה לך, דוקטור הילה רחמים אנגל, היה נפלא. ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני מזכירה שזו תוכנית על פסיכולוגיה ועל כלים מתוך הפסיכולוגיה. שכחתי להגיד את זה בהתחלה מרוב שהתרגשתי. אז אנחנו חושבים כאן איך ליישם עקרונות וכלים כדי לחיות טוב יותר. אז אני מקווה שגם הפרק הזה עזר לכם לחיות טוב יותר. אני הייתי יהודית קץ, אני עושה את התוכנית. העורך שלנו הוא צחי אשר, שהוא עורך את הפרקים שלנו באדיקות ובאהבה רבה. שלום צחי. ואני רוצה להזמין אתכם גם להרצאות הקרובות שלי. אני מניחה שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם תאהבו גם את ההרצאה, זה קצת אחר. בשלישי לדצמבר, יום ראשון, גם בתל אביב, הרצאה שנקראת מיינדפולנס, לתרגל את המוח להיות מאושר. למה כדאי לנו לתרגל מיינדפולנס ואיך מתחילים לתרגל את הדבר הזה? זה מה שהולך לקרות שם. ב-24 בדצמבר, הרצאה בתל אביב, בטוקהאוס, בנושא קבלת החלטות, מלכודות המוח, ואיך אפשר לעזר בפסיכולוגיה חיובית כדי לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בשבילנו. אז אלה הן ההרצאות הקרובות, מקווה שנתראה, יאללה ביי.